ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד 300 בקטע השני שמתחיל ככל שופר. ושוב אפשר לראות את הבחירה האלגנטית, הדייקנית, גם של המליצות. ככל שופר גדול וכנס הרים, נו כמובן. איפה כתוב בפסוק הזה? חוץ מבמלכויות, בשופרות. זה כתוב בישעיהו. ובכן, כגול שופר גדול וכנס הרים, זאת אומרת, דבר שמרימים אותו דגל על ההר עצמו הוא גבוה, ואתה עומד על ההר ומרים דגל, זה עוד יותר גבוה. וכנס הרים יפעל הד הכל, ואיזוז מחזה התנועה יחד. הקוראים פה אחד בכל תפוצות ישראל אשר הודחו שם. שוב, אני חושב שאמרתי כבר כמה פעמים, כשיש מאמר שבנוי מאסוציאציות ספרותיות, אז נחמה ליבוביץ כתבה פעם, כשאתה קורא מאמר ויש בו שיבוץ של כל מיני מושגים ממקום אחר, אז אם אתה חברמן ואתה מבין את מה שהמחבר רצה, אתה נזכר בכל האסוציאציות שקשורות לזה. אם אתה לא נזכר, אז זה כמו אתה מספר בדיחה ואתה מסביר למה צריכים לצחוק בבדיחה הזאת. כשאתה יודע את הביטוי בכל הגמר אשר ידחתים שמה, אז הוא באיזה מקום שהוא מזכיר לך את מה שמסתתר מאחורי זה. אבל כאן זה כבר קריאה, ובני ירושלים, אז הוא אמר בנו את ירושלים. זאת אומרת, מה שגרם לו להתרוממות רוח כזאת, התנועה הציונית ראתה את עצמה כמחדשת. היה לו הרבה ביקורת עליה, שהיא אמרה להתנתק מן הישן. כל המושג של ירושלים זה מושג קיים, זה מושג שנזכר בעבר. כשהתנועה הציונית מדברת על ירושלים, ירושו של דבר שהיא לוקחת את הדבר הישן ועושה אותו מרכז. שכללוה ופעוה, הציעו בא לכם יד בשם. זה גם כן בישעיהו נ"ו, זין, ונתתי להם יד ושם בחומותיי. זאת אומרת, כמובן שאת המושג יד ושם כארכיון של השואה לקחו מפה. זאת אומרת, יד, אנחנו מכירים יד אבשלום. מי שאין לו ילדים, אז אבשלום בנה לו את יד אבשלום. יש אגדה, מסתום איזה אגדה, שאנחנו מכירים את יד אבשלום כמו שהיא בניין מפואר מאוד, שיש לו תורן במרכזו. המסורת הירושלמית העממית מספרת שבראש העמוד הזה הייתה יד, כי הם פרשו יד אבשלום כפרושו של יד. והמסורת ממשיכה לספר שנפוליון עבר והסבירו לו זה יד אבשלום, אז הוא הוציא אקדח וירה. יד שמרדה באבא שלה צריכים להוריד אותה, כך מספרת כמובן האגדה הזאת. כמו שהיא מספרת שנפוליון עבר בכותל בליל תשעה באב וראה יהודים בוכים, אז שאל מה זה, אז אמרו לו שהבית נרחב. נו,
עושה
שבוש בעיר העתיקה. עוד פעם? עושה שבוש בעיר העתיקה. אז נדמה לי שמבחינה היסטורית הוא לא עבר רק בשפלת החוף.
אם היה,
כן. כן, אבל מסתבר שלא עלה לירושלים. על כל פעמים, האגדה הביאה אותו גם לירושלים ועבור לרוקוד. אני חושב שכבר סיפרת להם גם עם מאמרם שפירא. המר"ם שפירא מלובלין שיסד את זה, דבר שלא כתוב בספרי ההיסטוריה, אבל העיד בפני איש שהיה שם נוכח, הוא לא חי, הוא למד בחכמי לובלין. זה היה כנס מאוד 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 חגיגי. הוא גם היה חבר הפרלמנט הפולני, ואחד באותו בוקר של חנוכת ישיבת חכמי לובלין, הוא יצא לבית הקברות בלובלין ואמר שהמרשל שם קבור והיו גדולי עולם, הוא בא להזמין אותם, בא להזמין אותם שיבואו לטקס של חנוכת, שוב המשכיות, חכמי לובלין, המהר"ם מלובלין, המהר"ם שכתוב בסוף הגמרות. אגב, ישבו פעם על יד השולחן אצל הרב קוק, וישב שם איזה חסיד פולני שהגיע מפולין, אז הוא רצה להזכיר את שמו, את שם אמא שלו כרגיל, ושוב אני אומר במאמר מוסגר, מספר הרב מנדלסון מקוממיות, זה זקנו של הרב הנוכחי בקוממיות, שבשנת השמיטה תשי"ט הוא נכנס לרבי מבלז וביקש הרבי יתפלל ששנת השמיטה לא תפריע מבחינת התבועה לשומרי השביעית. לפני שהוא הלך אז הרבי שאל אותו מה שם אמא שלו, והבנתי, הוא כותב, שכשרוצים להתפלל על מקום, צריך איזה כתובת, אז מתפללים על הרב. כי הוא שאל אותו לשם אמא שלו, שהוא מתפלל על אותם האנשים שהם תחת ההנהגה של הרב פלויני, בן פלויני, תהיה להם הצלחה. על כל פעם ישבו שם על יד השולחן אצל הרב קוק, ומה היה שמו? מנחם מנדל בן הצללפוני. הצללפוני. הגמרא בבבא בתרא אומרת ששם אמא של שמשון הייתה הצללפוני. מאיפה מגיע ליהודי פולני שם כזה? אם היית אומר שהוא גר בגבעת ברנר או באיזה מלך, מה זה הצללפוני? אז הוא סיפר שסבתא שלו הייתה בהיריון והפילה, הריון והפילה. אז הסבא שלו נסע לרבי שמה לעשות מהפלח, אמר לו הרבי, כשתיוולד הילדה הבאה תקרא לה שם מפרשת שבוע. טוב, יש סגולה, היא נולדה בפרשת נשוא. הפכו את העולם ולא מצאו בפרשה שום שם של אישה, עד שאחד עלה על זה, אבל שיהיה מההפטרה, וההפטרה היא ההפטרה של שמשון, ואמא שמשון יצלה לפוני. אמר הרב, אז המהר"ם צודק. שלמה זלמן ישב שם על יד השולחן ואמר, כולם התפעלו מהרבה, ואני התפעלתי מהרב קוק. מה יש? המהר"ם הבדיקו בבבא בתרא, שם בסוגיה של השם של אמא של שמשון, אומר המהר"ל, אומר המהר"ם חצי שורה, ושמעתי שזה שם מסוגל לרוח רעה. אמר רב שלמה זלמן, אני התפעלתי מהרב קוק ששכר איזה מהר"ם קטן כזה בבבא בתרא, שזה שם מסוגל לרוח רעה. ולכן אז ממילא אמא שלו נולדה, והיום שמו מנחם מנדל בן הצללפוני. אני מתכוון לומר שהמהר"ם שפירא יצא לבית הקברות להזמין גם את המהר"ם מלובלין שחי 300 שנה לפניו, שכאילו יושבים בלובלין, אז גם חכמי לובלין יבואו. אז אחד הנועמים, אחד האדמו"רים אמר, נו, היה לנו פעם את המהר"ם מלובלין ויש לנו היום את המהר"ם שפירא. המהר"ם שפירא כמארח אירח את אחד משרי הממשלה הפולנית, היום דיבר פולנית בתור חבר הפרלמנט. אז איך שהוא הזכיר את זה וכאילו החמיא למהר"ם שפירא, אז הוא נתן צעקה ואומר, נפוליון היה רק הראשון והשלישי, לא היה נפוליון השני. מבחינה היסטורית היה נפוליון בונפרטה, ואחד מהצאצאים שלו בתקופה יותר מאוחרת כינה את עצמו נפוליון השלישי. למה? כי נפוליון הראשון אין לו יורשים, אם כן, אז רק יש נפוליון השלישי. אז סיפר לי אותו יהודי שתוך כדי שיחה שהוא הרח את הגוי הזה, הוא ידע לתקוע לו קריאת ביניים, אל תשווה ביני לבין המערל, בין המערם, אין מערם שני. אם כן, אז יש אולי שלישי. על כל פנים, אני מתכוון להדגיש את היסודות המיוחדים. יד ושם, יד ושם, זה מה שלקוח מישעיהו, ונתתי להם בבינים אותה יד ושם. אז הוא החליט, אחר כך כמובן לדעתי בצורה מאוד מוצלחת קראו לרשות הזיכרון לשואה יד ושם על שם הפסוק הזה. יחידים וציבורים, צעירים וישישים, הוא כלל פה את כל חברי התנועה הציונית. סובו ציון והקיפו הסיפור מגדליה, שיתו לכם לחילה, פסגו ארמנותיה. נו, איך אתם יודעים שעד ביום שני? מה זה? מה פירוש המילה פסגו ארמנותיה? תעלו לפסגה, תעלו לפסגה של הארמונות. יש ארמון, והארמון יש לו גובה, ואם אתה רוצה לראות את ירושלים, תעלה גם על הפסגה של הארמון. פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור האחרון. אתם רואים? אני חושב שכבר אמרתי לכם כמה פעמים. ברנר פגש את רב צבי יהודה. ברנר היה אבי מפאיניק, זה הפועל הצעיר, פרא אדם מיוחד במינו, כדי שתבינו מה נקרא מיוחד במינו, גם בעוצמה שלו וכו' וכו'. זה סיפר אחד מראשי הסופרים ביפו, מדבר לפני מלחמת העולם הראשונה, שטייל פעם על שפת הים של יפו, הוא היה איש עם הרבה כוחות נפש, ופתאום הוא השתחווה לים. אבוי דזורי שפיץ מהודרת. זאת אומרת, הוא ראה בים עוצמה, והוא רצה לבטא את ההתבטלות שלו, אז הוא השתחווה לים. על כל פנים, הוא היה באלה שהרב חוק ניסה לקרב אותם, כי הוא היה מודע לעוצמות האלה. אז הוא פגש את רב צבי יהודה ואמר לו, למה אבא שלך התקיף אותי? אבא שלי התקיף אותך? כן, הוא כתב מאמר. מה הוא כתב מאמר? הוא לא חתום על המאמר הזה, הוא רק היה חתום בכינוי ספרותי. אמר לו ברנר, אתה לא תעבוד עליי. לכתוב מאמר רעיוני ולסיים בפסוק, שהפסוק הזה מבטא בצורה הכי נמרצת את כל המאמר, זה רק אבא שלך יכול לעשות, וזה מה שעשה. תראו מה הוא אמר פה. הקיפו, ספרו מגדליה, למען תספרו לדור אחרון. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדבר על ירושלים, יש לכם אחריות היסטורית. אתם רוצים לדבר על דורות שיבואו אחריכם. ומה אני כאן מתכוון לומר? שעל ידי הסיפור הזה, אתם תעמדו על העומק של אלוהים אלוהינו, עולם ועד. והכל הקורה לבניין ירושלים, והמון רגשות הקודש היוצאים וזורמים לאומתו בקרבנו ממעמקי תהום הנשמה. הוא כמובן צילם את עצמו. זאת אומרת, יש מצד אחד קול קורא, הרי זה מה שאמור להיות, מה שהוא כותב, קול קורא. אבל לעומת זאת, אנחנו לא נשארים אדישים לזה. כשאנו אומרים, הגיע את עיר האלוהים להיבנות, וכמובן למה כבר אסוציאציה? מה שיש בבית שני, בראשית בית שני, לא את בנו הבית, כתוב בחגי, בחגי, במלאכי. הוא ישתמש בפסוקים. יהי גם כן אותו, אותו זרם, גם כן מלאך מצרף ומתהר, ועוד פעם שם במלאכי, כאש מצרף וכבורית מחפשים, זה כאילו, הוא ישתמש בביטוי, אם תחפשי כנתר בורך בירמיהו, גם הצירופים שלו. כל יום היה הרב קוק לומד 10 פרקים בתנ"ך. על הסדר, היה קורה כל יום. אני חושב רב אריה לוין סיפר לי שהיה לו בן, רב חם ינקב, היה הרב של פרדס חנה בסוף ימיו. הוא למד בבית חיים, והייתה לו חברות, הרב שלמה זלמן. גם כן היו צעירים ל-15-16, ונדמה לי שפעם הבן שלו שאל אותו אם יש לו איזה סגולה ליראת שמיים. אז הוא אמר, תלך תשמע איך שהרב קוק לומד תנ"ך. אז בהפסקת הצהריים בעץ חיים הם למדו במחנה יהודה, אז הם היו רצים למרכז הישנה, והרב היה בחדר שלו, והיו מציצים בחור של המנעול, והיה להם תורנות, אתה חמש דקות, אני חמש דקות, והיום אמרו, תגמור, תבוא, כבר עברו חמש דקות, והם יציצו בחור של המנעול, ושמעו איך הרב קוק קורא את תנ"ך, בלי מפרשים קורא את תנ"ך, 10 פרקים, עירת שמיים קיבלו מהצורה שבה הוא קרא את זה. אז הייתה לו, הוא היה מלא בפסוקים, ואתה יכול לראות, אנחנו כשרוצים היום לסיים משהו ולכתוב מאמר, אז אנחנו מתכבשים עד ש... הפסוק יצא לו, כי זה היה שגור על פיו. אז כשהוא אמר, אש מצרף ובוריד מחפשים, הקדושה והעוז, אתם רואים איכשהו מתייחס למה שהיה קודם, מה הוא אמר? יש לנו בירושלים את הקדושה, אבל יש לנו גם בירושלים את העוצמה והעוז השם. העוז, הקדושה והעוז אשר ימלא ליבנו יחד מכל הקורות בשם עיר השם שמה. נו, מה זה? אתה לומד יחזקאל? לא הגעת למילים האחרונות. השם שמה, אלה שתי המילים האחרונות שמסיימות את ספר יחזקאל. בשם העיר, מימים העיר שמה. בסדר? על כל פנים, שוב, אסוציאציה. אתם יודעים, מאמר כזה, לכתוב אותו טוב, צריך לקחת קונקורדיאנס על תנ"ך, או איזה גוגל כזה, ולהראות איך הוא לקח כל מיני מילים וכל מיני מושגים, ושיבץ אותם מעשה אומנות. יהיו לנו כתריס בפני הפורענויות, מה זה? אלומין, אתה בלי מנחה בשבת. מה אתה עושה אחרי זה? עוד פעם? למה אומרים בוכי נפשי בחורף? אגב, הוא חינם. למה בכלל אומרים בוכי נפשי?
יותר בסידור.
לא בכל הסידורים זה כתוב. אתה אומר כל מה שכתוב אצלך בסידור, וכשאתה מאחר לתפילה, מה אתה עושה? אתה מדלג. ברוכי נפשי, על מה הוא בנוי? על ששת ימי המעשה, אפשר לראות את זה בפנים. ושבת בראשית, קראו בתורה למעשה בראשית. ברוכי נפשי, הוא איתור פיוטי לבריאת העולם. למה אומרים את זה כל החורף? אינני יודע. יהיה זמן. למה שיר המעלות? אינני יודע. אבל למה, ולמה בקיץ אומרים פרקי אבות?
זה
מנצל להם
בלי בקיץ.
עוד פעם?
זה כתוב לי
בסידור. מה?
זה כתוב לי בסידור.
מה כתוב במשנה? דרך ארץ קדמה לתורה. מתי נותנים תורה? בשבועות. כמה יש בין פסח לשבועות? ספירת העומר. סליחה, אני מדבר על המקור הספרדי, אתה מדבר עכשיו, אני מדבר בפרנק. המנהג המקורי הוא שקוראים 6 פרקים, למעשה כמה יש במסכת?
5 פרקים.
השישי זה ברייתא, קניין תורה. שנו חכמים בלשון המשנה, הרי ההקדמה היא הקדמה של שנו חכמים בלשון המשנה, אבל זה ברייתא. ברייתא שקניין תורה. למה מוסיפים אותה? כדי להשלים את הסט של 6 שבתות. כל שבת פרק אחד. למה? כי דרך ארץ קדמה לתורה. אם התורה מתחיל בשבועות, אז אתה צריך לעשות דרך ארץ לפני זה. לכן זה המנהג המקורי. באו אשכנזים והוסיפו כל שבתות הקיץ. מתי מתחילים? מחזור חדש. עוד פעם? בנפש. נפש ראשי תיבות, נשו פנחס שופטים. שבת פרשת נשו היא בדרך כלל, השנה לא, בדרך כלל שבת שאחרי שבועות. למה ראיה? אמר חידושי ערים, מהי הפרשה הגדולה ביותר בתורה? נשו. אחרי מתן תורה, קיבלו שפע של תורה, אז השבת הראשונה יש להם כל כך הרבה, יש פרשה ארוכה. והמדרש הכי גדול, מדרש רבה הוא הכי גדול, למה? עוד פעם? כי יש שם על הנשיאים, ועל כל נשיא יש הסבר מה היה הכוונה של נשיא. והזוהר, אתה הרי לומד זוהר, וכל שבת הזוהר על פרשת נשו הוא הכי גדול. כלומר, יש שפע. אז בשבת נשו מתחיל עם פרק א', פרשת פנחס ופרשת שופטים. ברוב השנים זה עובד, השנה זה לא עובד בגלל הסיור הזה. וכשחסר, אז משלימים, ולקראת הסוף כבר אומרים שני פרקים בשבוע, בסדר גם. ומה עושים בשבת תשובה? הולכים לשמוע את הדרשה של הרב. זה כתוב בהלכה, כמו שבת הגדול. אני רואה שאתם כמו אותו רב שאמר אין לו מתי ללמוד, פה הוא צריך להכין דרשה לשבת תשובה, פה הוא צריך להכין דרשה לשבת הגדולה, אז מתי יש לו זמן ללמוד? בסדר גמור. הקיצר, אני רואה כבר שקנית את הספר הזה במחירה הפומבית, חשבתי שאתה תקנה. אבל לא ראית שהוא מוכר את תוצר ההגדה?
תוצר ההגדה? זה לא משהו.
אני כמעט חמדתי את זה לקנות את זה, אבל נשארתי את זה לך. אני לא קניתי את זה בשביל שיש לי את זה בבית. קיצר, אז מה כתוב בפרקי אבות? בפרקי אבות כתוב טריז בפני הפורענות. אתם רואים שהאסוציאציה שלו הגיעה גם למשנה. יהיה לנו כתריז בפני הפורענויות של שתי המחלות, שסילוק אור גאון הקודש ואור גבורת החיל גרם להן לפגוע בנו. אז חוזר עוד פעם לדבר הזה. וכשאנו מדברים ועסוקים בבניין ירושלים, הלו הנה עומדים אנו בגי חיזיון. ישעיהו? ישעיהו חבלת. שם כתוב, אתה מעבר אותו עם המדרגות של יחזקאל, בגי חיזיון. עשה גי חיזיון, ישעיהו ישעיהו חבלת. תבנית הקודש והארעל, וזה כתוב ביחזקאל, ובניין בית המקדש. נו, עכשיו רבו ישראל, תקראו את הפסוק שאחרי זה ותגידו לי איזה יסוד פוליטי מונח פה. מראים את את הרגישות של הרב קוק, הוא היה מודע לכל מה שיצא מתחת ידו. אשר לא יעלה עוד כעת על לב איש לאמור, שיכוננו ידי אדם בימינו בכל שיא גובה קודשו. הוא הבין שאם הוא יכתוב שאנחנו מצפים לבניין בית המקדש, ולכן התנועה הציונית נכנסת לתמונה, אז הוא יקים עליו שערה בכל אירופה. וזהו, הוא עוד דיבר לפני שבת נחמו פרשת שנת תפריש ביתת. מה היה אז? מאורת תרפד, למה הם התחילו?
המחיצה.
כן, אז אתה כן זוכר, יפה. היה מייסה באדמור פולני אחד, שהגיע בשנת תפריש ביתת לירושלים, והגיע לכותל. וראה שום ושמיים, גברים ונשים עומדים על יד הכותל ומתפללים. המחיצה, המחיצה, תערובות, גברות, צניאס, צניאס. קיצר, אז הוא החליט ביום הכיפורים שיהיה צניאס. ומתחו חבל, חוט דק, ותלו עליו סדין. כשאני הגעתי לכותל, אני מדבר בימי המנדט, הייתי תל אביבי, לא היה לי כוח, הייתי ישבתי על הרצפה. למה? כי לא היה כיסא, אסור היה לשים לא כיסא ולא ספסל. ואיך שאני יושב בא איזה ערבושי אחד מחמר אחרי חמור, נכנס לרחבת הכותל, ונניח כמה מטרים מהכותל הייתה חומה גדר אבנים, שמתוכה הוא נכנס לדירה שלו. אתם לא יכולים להבין את זה. זאת אומרת, הכותל היה כותל, ואולי 8, 9, 10.
כמו שזה כמו כותל הקטן נראה.
מה?
כמו שכותל הקטן נראה היום, זה נראה אז.
כמו ש...
הכותל הקטן נראה היום, זה נראה אז.
זה לא בדיוק, אבל כעיקרון, פשוט היו דירות של הרבושים שהיו בנויות ממול הכותל, והוא יחד עם החמור שלו, הוא נכנס לחצר שלו ועבר על ידי, הוא לא שם עליי, נכנס ככה, אתם יודעים, אז אותו אדמור אז הוא תלה את ה... אני זוכר, הרבושים הזה סיפר לי, בביקורת, שאלת. יש בירושלים חכמים, יש בירושלים סופרים. מה לי התחלת לעשות? איזה צניאס. מה, אנשי ירושלים לא ידעו? וכתוצאה מזה התחילו הערבים לעורר את המהומות, כמובן, בעידוד של המופתי, שהיהודים רוצים לכבוש את אל ברק, אני יודע, הם קוראים לשוס הזה שמוחמד רחב עליו, וזה היה מרחבת הכותל וכו' וכו'. ואז התחילו כל המאורעות של תרפ"ט. כתוצאה מהדבר הזה. אז הרב קוק היה רגיש. אז הוא אמר, אני כותב על ירושלים. אחת, לכתוב להתעלם לגמרי בעניין המקדש. מחליפים, הכותל הוא כותל, אבל הר הבית יותר קדוש. אז מה אתה עושה פה חילופים כאלה? לא, ולכתוב כן, אז תראו באיזה זהירות הוא כתב. יש גי חיזיון, ויש תוכנית של לבנות את המקדש. אבל אשר לא יעלה עוד כעת על לב איש, לאמור שיכוננו ידי אדם בימינו בכל סיגו וקודשו. אתם רואים איך הוא התייחס לזה? מהי הבעיה, כמובן, המרכזית, ההלכתית? עוד פעם? אם המקדש ייבנה על ידי אדם, הוא ירד מן השמיים, ירד כמו שמי כתב את זה? למה דווקא היום? היום יום פטירתו? יופי, מה זה זה? טוב. אני אמרתי לך.
מה זה לא אמרתי?
אה?
חבר.
מאיפה החבר הזה?
חבר טובים יש לו, כן?
יש לו חברים טובים שיודעים יום פטירתו של רש"י. טוב שאתה לא אומר שפטירתו של עוד יהודי בן ימינו. רחוק קצת מרש"י. ז'בוטינסקי. טוב, גמר. על כל פנים, אשר לא יעלה, אני לא רוצה עכשיו לדבר על היחס בין הרב קוק לז'בוטינסקי, זה גז. אשר...
ז'בוטינסקי לרש"י
יותר מעניין. זה מעניין מאוד, כי אין כאלה. כן. כן.
הוא כתב את המאמר, בגלל תרפ"ט.
לא, סליחה, אתה תסתכל בסוף המאמר. אני התכוונתי לומר שהוא היה רגיש גם למעלה מ-15 שנה אחרי זה, זה קרה. תרפ"ט זה 1920 וזה 1914, שש שנים ממש כזה. אבל הוא הבין ש... הייתה לרב קוק טענה אחת לתנועה הציונית, המשפט של הרצל שהציונות אין לה עסק עם הדת. איך המשפט הזה נולד זה עוד סיפור בפני עצמו. אבל הם לא רצו להלביש את זה יסוד דתי. לרב קוק חשב שכל כולו זה יסוד דתי. על כל פעם אז הוא נזהר ואמר, אשר לא יעלה עוד כעת, תראו, כעת, הלביש, שיכולנו ידי אדם. הפשט הוא ככה, אם אתה רוצה לומר שירד מן השמיים, אז ירד מן השמיים, אז השמיים יוריד אותו. אבל אתה רוצה לבנות אותו, זה לגמרי לא פשוט. איפה הוא נתקל בזה כתוב, בדף רצדית, בואי אצל לא אמר בין 930, כשקמה ועדת הכותל, והרב קוק נקרא להעיד עליה. אז... הערבים כמובן העמידו עורכי דין משלהם וכו' וכו', ו... שרפו. על פי החוקה המנדטורית, ראש הדת הוא הבכיר בחברה. אז למעשה, בכל מיני תהלוכות, בכל מיני קבלות פנים ורשמיות, הרב קוק היה הראשון, כי הוא היה ראש הדת היהודי. כאן הטרדישן הבריטי בא לידי ביטוי. והמופתי, ראש הדת המוסלמית. אז כשוועדת הכותל באה, היא אמרה שהיא מוכנה לבוא אל הרב קוק הביתה, בתור ראש הדת, לכבד אותו, שהוא לא צריך לבוא אליה. אבל אז יש הסתייגות, אז העדות היא לא פומבית. מה שהוא יגיד, הם ישמעו, אבל לא יתנו לזה פרסום. אמר הרב קוק, האמת איננה פחדנית, אל תבוא אליי, אני אבוא אליכם, כדי שהנאום שלו יתפרסם בעולם. והם כמובן שאלו אותו, האם הדת היהודית מבקשת לבנות את המקדש? ואתם מבינים איזו שאלה מכשילה זו הייתה. יגיד לא, מירושלים. יגיד כן, מי יודע איזה מאומות זה יקום. כולם עמדו עם זכוכית מגדלת לראות מה הוא יגיד. והנציג של המופתי הפתיע אותו. הוא הוציא אושפיזין. תמונה של אושפיזין. אני ראיתי עוד את הציור הזה של אושפיזין, שיש שם צילום של מסגד עומר, וכתוב שם כיסא הכבוד מרום ראשון מקום מקדשנו, מקום המקדש. אמר לו, תסתכל, וואה. אז הוא היה נתון במבוכה. אז הוא אמר, רבו ישראל, אתם הרי יודעים שהאדם רוצה להגיע לירח. הוא עושה כל מיני כל מיני פטנטים איך להגיע. מה דעתכם על מישהו שיעמוד ויגיד, אתה רוצה לקנות כרטיסים? לא מצאנו עוד איש שירצה לקנות כרטיס לירח. תשובה חכמה. יש לי מודל, אני רוצה להגיע, אבל אל תהיה להיות פרקטי ולהגיד שעכשיו לשלם כסף בשביל מה שאני רוצה להגיע לירח. הייתה תשובה דיפלומטית, הוא לא יתכחש לזיקה של היהדות למקדש, אבל כסף אני עוד לא רוצה לקבל בשביל זה, כי זה הלמייסה שבדבר הזה. זה מה שכתוב פה. אחרי ששת הימים ישבתי אצל רב צבי יהודה, ואמרתי לו, ומה הרב אומר על בניית המקדש? אז הוא אומר לי, זה מה שחסר לך, זה מה שחסר לך. ואני אומר את זה לגבי כנס המקדש שמתקיים פה עכשיו באודיטוריום, איפה אני מתקיים פה? זה מה שחסר לך. רב צבי יהודה הלך בעקבות אבא שלו. כשהוא אמר ידי אדם, הוא התכוון למה שרשי אומר ביחזקאל, שהמקדש ירד מן השמיים. יש שיטה שצריך לבנות אותו. יש כמה יהודים ש... היה יהודי אחד שרצה לבנות סנהדרין. אז באו לרב מבריסק לשאול אותו על זה. אני לא יודע מה, אני רק יודע מי יהיה הזקן הממריא הראשון. היהודי שרוצה את זה. זה כמובן חריפות. ובכן, אשר לא יעלה עוד כעת הלב איש לאמור שיכוננו ידי אדם בימינו בכל סיגו וקודשו. אתה שומע שאומר, כדי לבנות מקדש צריך להגיע לשיא הקדושה. עולה בדעתך עכשיו שאפשר לבנות דבר כגון זה? אלא עצם המחשבה שאתה צריכים לבנות מקדש, כבר ייתנו עלינו איזה קווי אור מהודם. עצם המחשבה ששייר שאנחנו בכלל יודעים לתכנן, לעשות קווי אור, זאת אומרת, משהו, רסיסים קטנים של אור. והדעה שהננו העם אשר לו בית תפילה לכל העמים נועד. מה הוא עשה כמובן רבו ישראל? הוא נתן פה ביטוי אוניברסלי למקדש. המקדש הוא עוד איזה מקדם של זהירות. גם שיבנה המקדש, אנחנו לא רוצים את זה רק בשביל עצמנו, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת, בבית הזה תפילת שלמה. בבית הזה יבואו גם אנשי אומות העולם להתפלל. הגוי אשר ירומם את רז אור חיי אמונה בסוד שיח קודשו לרום גובהו. נכבד את העם היהודי שרוצה לעלות את זה, לפלס נתיב לאושר אין קץ לכל גויי תבל. יש לנו מסר אוניברסלי. אז הוא אומר, חוץ מזה שאני בכלל לא רוצה לדבר על מקדש, אבל חוץ מזה, ואם כן המקדש, המקדש בסך הכל יהיה מוסד אוניברסלי, כי גדולתו ותפארתו בוודאי הרבה יותר מאשר פילס להם בירידתו ודלדולו. אנחנו מכירים, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. אז הוא אומר, יש בדבר הזה, אז הוא אומר, זה היה כבר בירידה, בבית שני. כשאנחנו נבנה לאיזה מדרגה זה יגיע, הדעה הזאת ההולכת מתאמצת בפועל החיים בבניין ירושלים. עכשיו הוא חושב להיות פרקטי. אי אפשר לבנות את המקדש של ירושלים מסביב חריבה. אם אתה מתחיל לבנות את ירושלים, אז בסוף אתה תגיע להשלמה. אשר ילך ויקיף ההתעוררות הזאת את כל נאות יעקב מסביב, בכל הגויים אשר הודחו, בכל החורים אשר הוחברו שם עם שרידי חרב. שוב, יש לך פה גם עם שרידי חרב, גם את הכל ביטויים צלילים תנכים. הסתכלות הזאת תיתן לנו פנים חדשות ותחדש כנשר נעורינו. בוודאי. בגיון שם השם מיכל קודשו, תרחיב את מחשבתנו. בעצם העובדה הזאת שאתה חושב על מקדש, הוא תעורר את חושי הקודש העמוקים להיות נוהרים, ונערו אליו כל הגויים, אל גאון השם ואל טובו. ירמיהו פחדו, מלאי חיים וגבורה אדירה. ואתם רואים איך עוד פעם הוא חוזר אל הגבורה ואל החיים ואל העוצמות. יש לנו עוד פעם אחת בעזרת השם. יש יהודים שלא היו שומרים ספר קינות. מה היו עושים במוצאי תשעה באב? שמים את הקינות בגניזה. הרי בשנה הבאה יבוא משיח, בשביל מה אני צריך את הקינות הזה? אז אם בליל תשעה באב, נדמה לי רבי יצחק ברדיצ'ב שלא נכנס להתפלל מעריב, אז בא הרבה, מחכים לך. הוא לא הגיע? נו, אם הוא לא הגיע, אז אני מוכר ללכת ולהגיד קינות. אז אם בשבוע הבא, אם השיח יגיד את הדרוש, אז הוא יגיד, אבל אם חס ושלום לא, אנחנו נסתדר בשיעור הבא לגמור את המאמר הזה. אלא מה, אני לא...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אני אספר כל כך הרבה סיפורים כדי לגמור את המאמר.